ויצ ויוצא פרח, ויצץ ציץ ויגמול שקדים. אחרי כל הסיפור של קורח, כולם נפלו לתוך האדמה, האדמה נסגרה, אומר משה רבינו, כל שבט ייתן שטב, הנה מקל, צבלף שטבה בקודש הקודשים, והמטה שיפרח, הוא זה הסימן שהקודש ברוך הוא בחר בו. ויוצא פרח, ויצא ציץ ויגמול שקדים. למה דווקא שקדים? אומר רש"י, שקד הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות, אף המעורר על הכהונה, פורענותו ממהרת לבוא. המילה שקד בעברית יש לה שתי משמעויות. אחד זה מנדל, שקד. הפירוש השני בעברית של התנ״ך, זה לא העברית של הרחוב, אם אני רוצה להגיד שאני רוצה לעשות משהו מהר, אז אני אומר, אני שוקד על הדבר לעשות. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, מראה לו בנבואה שהולך להיות חס וחלילה לחורבן, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הנני שוקד על הרעה. מה זה שוקד? ממהר לעשות, לא רק עושה. מהר אני אעשה את זה. יצא שקד, אומר רש"י, שמי שילחם נגד הכהונה ונגד המלכות, מהר יקבל את העונש שלו. זה השקדים, כמו שקורח ועדתו, פתחה אדמה את פיה, נפלו, הכל נסגר, תוך יום, כל הביקור לקח יום אחד. 24 שעות מהרגע שקורח התחיל עם כל השטויות, עד הרגע שהוא נפל לתוך האדמה. שוקד, מלשון שקד, הקודש ברוך הוא שוקד למהר, כמה שיותר מהר, להעניש על הכהונה. זה רש"י בשם המדרש, פירוש אחד. האבא של הרב קוק, רב שלמה זלמן, האבא של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אומר הסבר אחר. ישנה משנה במסכת תרומות פרק ה'. כשאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות, צריך שהתרומות ומעשרות יהיו מפירות שראויים לאכילה. אם אדם לוקח כותף פרי מהעץ, כשהפרי עדיין לא רייף. פרי לא רייף נקרא בעברית בוסר. אדם לוקח תפוח בוסר, זאת אומרת שלא ראוי לאכילה, מישהו רוצה לאכול אותו, לא מברך בורא פרי העץ. בורא פרי העץ זה על תפוח רייף שאפשר לאכול אותו. תפוח כזה לא מברכים בורא פרי עץ, מברכים בורא פרי אדמה. יש דעה בשולחן ערוך שהכל נהיה בדברו, זה בכלל לא תפוח. כשמפרישים תרומות ומעשרות, צריך להפריש תרומה ומעשר מפירות מבושלים הראויים לאכילה. אם אדם מפריש תרומה מבוסר, התרומה לא תופסת, כי בוסר לא ראוי לאכילה אצל רוב בני אדם, חוץ מאדם שהוא קצת מוזר ואוכל תפוח חמוץ וקשה שלא ראוי לאכילה, וזה מה שהוא אוכל. אז אי אפשר להפריש תרומות ומעשרות מבוסר, אלא צריך שהפירות יהיו מבושלים, רייפה פרישטה, זאת ההלכה. אומרת המשנה שם בפרק ה', ישנם שני סוגים של שקדים. יש שקד שבתחילה הוא מתוק, ואם אתה משאיר אותו על העץ, הוא נהיה מר ולא ראוי לאכילה. לכן צריכים להפריש פירות כשהשקד הזה הוא בתחילתו, כי אם תחכה עוד קצת על העץ, הוא נהיה כל כך זאוור, כל כך ביטר, שלא ראוי לאכילה. אז אי אפשר להפריש, יש לך שקדים חדשים מתוקים, ויש לך שקדים שכבר נהיו מרים, אי אפשר להפריש תרומות ומעשרות מאחד על השני, כי השקדים המתוקים ראויים לאכילה, והשקדים הישנים הם אינם ראויים לאכילה, לא מתאים להפריש תרומות ומעשרות מאחד על השני. זה נקרא להפריש מן הפטור על החיוב, או מן החיוב על הפטור. זה שקד אחד. יש סוג של שקד שני, שם כותבת המשנה, בדיוק הפוך, בתחילה השקד מר, אי אפשר לאכול אותו. צריכים לתת לשקד הזה להישאר על העץ עוד כמה שבועות, ואז הוא מתוק וראוי לאכילה. שני סוגי שקדים, הנפקמינה, להלכות תרומות ומעשרות. שקד שבתחילה הוא מתוק, זה הזמן להפרשת תרומות ומעשרות. שקד שהוא לא מתוק, אז לא מפרשת תרומות ומעשרות עכשיו, מתי נפריש? כשהוא יהיה מתוק, שיהיה אחר כך. שני סוגים. אומר הרב קוק, האבא של הרב קוק, גם כן הרב קוק, רב שלמה זלמן היה צדיק גדול ותלמיד חכם עצום, והוא אומר כך, מחלוקת שמתחילה, זה בהתחלה מתוק. נלחמים, לשון הרע, משמיצים אותו, מלכלכים אותו. אחר כך נהיה מר. לא מדברים, אי אפשר ללכת, אתה מגיע לחתונה, הוא יושב שם, אתה יושב ליד, אתה רוצה להחליף מקום, אתה נכנס לבית הכנסת, הוא נמצא, אז אני שם, מזמינים אנשים, אם הוא בא, אני לא בא, אם אני לא בא, הוא לא בא. אנרגיה וכוחות שאנשים משקיעים על מריבה, זה נהיה כל כך מר, שאנשים כבר סובלים מזה. שלום, להשלים בין שני אנשים שהיה שפנו ביניהם. היה מתח, היה מיסטר שטנדיס, היה בלייטיקונג, היה לשונרה, היה דברים לא טובים. מישהו קישר בין השניים ועשה שלום בין שני חברים וחזר השלום. בהתחלה לא נעים. הוא אמר עליו שהוא חמור והשני אמר עליו שהוא לא בן אדם ודיבר על אשתו ודיבר על הילדים שלו והשמיץ אותו. לא נעים. אבל אחרי שעובר כמה ימים, אחרי תקופה, נהיה מתוק. עברו את הגל, כל אחד מה שאמר אמר, אבל זורמים הלאה ונהיה מתוק. שני סוגי השקדים מסמלים אחד את המחלוקת ואחד את השלום. המחלוקת דומה לשקדים המתוקים בתחילתם. אבל אחר כך זה מרקה לענה, לא ראוי לאכילה. סובלים. השלום דומה לשקט שבתחילה הוא מר. לא נעים כל כך, דיברנו ואמרו, אבל אחר כך זה מתוק, חברים, נפגשים ביחד, אוכלים ביחד, הייתה חברות טובה, מזמינים אחד את השני, יושבים ביחד בחתונה באותו שולחן, גמרנו, ממשיכים הלאה. מר בתחילה, מתוק בתחילה. במחלוקת כאן יוצא שקט, באה התורה ואומרת, השקד יש לו שני דברים. המחלוקת כמו קורח בהתחלה היה אש, והלכו וכולם ביחד, ושתו כל הלילה, והיה שמח וכולם ביחד. איך זה נגמר? אך 250 איש עם המחתות מתו, הם נפלו לאדמה עם כל הרכוש, נגמר עצוב ביותר. זה שקד אחד. השלום הוא בדיוק הפוך. הפרח, המטה של הארון, מוציא פרח של שקדים. שאם אתה רוצה לעשות עם מישהו מחלוקת, תדע לך שמתוק בהתחלה, אש ולחמים, ואני משמיץ אותו וכולם מקשיבים לי, אבל אחר כך זה מר קלענה. יותר טוב להשלים, אפילו שזה קצת קשה בהתחלה, אבל בסוף זה מתוק מדרש. לכן הדוגמה כאן, ישקד, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים, לא נעים בהתחלה, אבל שווה, כי אחרי האי נעימות יבוא השלום, והאהבה והשמחה, ורק דברים טובים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הגמרא מספרת שאליהו הנביא פגש את רב, הגמרא במנחות ממאלף עמוד אלף, אליהו הנביא פגש את רב אחב, את רב קטינה ברחוב. נפגשים, אליהו הנביא פוגש את האמוראים. שואל אליהו הנביא את רב קטינה, למה, לא יאומן, אבל זה מה שהגמרא מספרת, למה אתה הולך בלי טלית קטן, בלי ציצית? טלית קוטן. אומר לו רב קטינה, אני לא לובש בגד של ארבע כנפות. אז אני לא חייב בציצית. אם הייתי לובש בגד של ארבע כנפות, הייתי קושר פתילים, אבל אין לי בגד של ארבע כנפות, אז במילה אני פטור. זה נכון. אומר לו אליהו הנביא, אתה לא יודע שבעידנה דריתך מאנישים בשמיים על זה? ישנם מצבים רגילים, אבל ישנם מצבים בשמיים, לא עלינו, של עידנה דריתך. הקדוש ברוך הוא כועס על העולם. ובעידנה דריתך, מי שהולך בלי טלית קטן, זאת אומרת שלא מחייב את עצמו ללבוש ארבע כנפות ולפתול פתילים חוטי לבן, בעידנא דריתחא כשיש כעס בשמיים, השם ירחם, מענישים גם על זה. זאת אומרת שטלית קטן, מלבד המצווה שבן אדם, מחייב את עצמו ללכת בציצית. זה נכון שמן ארבע כנפות לא צריך, אבל חשוב, אומר לו אליהו הנביא, כי כשאתה לא חייב ואתה מחייב את עצמך, ולובש ארבע כנפות וממלא כושר ציצית, זה מגן. וגם בעידנא דריתחא, השם ירחם עליך שאתה עם טלית קטן, מרחם. זה גמרא במנחות ממאלף עמוד אלף. אז רואים שטליס קוטן, מגנה ומצלה, מרחם, מגן ומציל. ואפילו בעידנא דריתחא שהקדוש ברוך הוא כועס וקורא מדברים גדולים בעולם. אבל עם טלית קטן, זה מגן ומציל. איך קורח ועדתו לא ניצלו מליפול לתוך האדמה עם הטלית קטן שהם לבשו. קורח בטח לבש ציצית. וכל אנשיו, 250 ראשי סנהדראות, תלמידי חכמים עצומים, הרי מה שקרה שם אנחנו לא מסוגלים להבין את את ההסתה הגדולה שהייתה שם. אני רק רוצה לתת דוגמה. היה הרבי הראשון של סאטמר לפני 180 שנה, זה הישמח מוישה, מאוי אל, רב מוישה טייטלבום, 180 שנה, כ"ב תמוז בעוד שבועיים, זה היורצייט שלו. הוא היה ענק שבענקים, מגדולי הרבס, הוא טייטלבום, שכל הטייטלבום, כל הארץ זה, זה כולה ממנו, הוא 180 שנה אחורה. הוא קבור ואשתו עם עוד כמה קברים, ליד קרסטירר, ברב שיילי קרסטירר בקרסטירר, שכולם נוסעים, רבע שם משם זה אויל, שטרו אויל, ושם הוא קבור. הוא כותב בספר שלו, ישמח מוישה לתורה, אולי אתם טיפלו מהכיסא, אבל זה מה שהוא כותב. הוא כותב שהוא סיפר, הוא כותב שבאחד הטישים בחסידות שלו, הוא סיפר לחסידים שהוא יודע מי הוא היה בגלגול הקודם. יש מעט מאוד אנשים בעולם, יש כל מיני, גם ביוטיוב אפשר לראות אנשים שיודעים מה שהם היו פעם קודמת. אז שואל אותו, מי היית? אז הוא אמר, אני הייתי מיוצאי המדבר שיצאו ממצרים למדבר סיני, אני הייתי אחד מהם. אז שאלו אותו בוויכוח בין כוח למשה רבינו, עם מי אתה היית? אתם יודעים מה שהוא אמר? לא ידעתי להחליט ועמדתי בצד כמו רוב העם. זאת אומרת, אנשים חושבים שכוח היה אינסטלטור, כוח היה נביא, תלמיד חכם עצום, בן דוד של משה רבינו, הוא זה שנשא את ארון הקודש. וכשזכבו את ארון הקודש, ארון הקודש סחב את אלה שסוחבים אותו. הארון נושא את נושאיו. הרי ארון הקודש שקל את זה 50-60 טון. ארבעה אנשים בחיים לא ירימו את זה. הם החזיקו, והארון התרומם והחזיק אותם באוויר. וככה הלכו. כוח היה נביא שראה ששמואל הנביא עומד לצאת מיוצאי חלציו. נביא, צדיק, תלמיד חכם. לא רק זה, גם קדוש. און בן פלט חזר בערב הביתה וסיפר לי אשתו את כל מה שהולך שמה. אומרת לו אשתו, מה אתה מתערב? כולם מכירים את הגמרא בסנהדרין. מה אתה מתערב? אתה בכל מקרה תשאר אותו גורנישט. או כורח מספר אחד, או משה רבינו. אתה נשאר אותו סקרטר, מה אתה מתערב? אומר לה, את צודקת, אבל אני הבטחתי שאני... נתנה לו לשתות יין, השכיבה אותו לישון. בבוקר כשבאו כורח לאויל של און, בוא איתנו, היא הורידה את הכיסוי ראש, וסירקה את השיער, הם לא רצו להסתכל. אישה בלי כיסוי ראש, איש את איש. המשיכו הלאה. אחרי שנגמר הכל, הוא התעורר מהיין, הכל פה נגמר. און בן פלט, אישה חכמה, חוכמת נשים בנתה ביתה, זה אשתו של און בן פלט. אישה שמורידה כיסוי ראש, והם לא מסתכלים על השיער שלה והלכו. מדובר באנשים קדושים וטהורים. תלמידי חכמים נביאים. אי אפשר לתאר במיוחד 250 ראשי אבות בתי דין, ראשי סנהדראות. קורח, נביא, צדיק, תלמיד חכם, קדוש, מירת העיניים, לא מסתכל על אישה בלי כיסוי ראש. צריך להבין מה מדובר כאן. אומר הישמח מוישה, הייתי שם. עם מי הלכת? לא ידענו. משה רבינו, ענק שבענקים. קורח, ענק שבענקים. לא יודע מה להחליט. עמדנו בצד. היו כאלה שהלכו עם משה רבינו, אקטיבי. היו כאלה שהלכו דתן ואווירה וכל החבר'ה שחיממו, כל המחר, כל המחרס עם קורח. ורוב העם עמדו בצד ואמרו, מה שיקרה זה מה שיהיה. לא מבין מה שאני אומר, אבל זה מה שהוא כותב בספר שלו, וזה מצוטט בכל ספרי הפרשנים. אז הנקודה הזאת של קורח, שלחם נגד משה רבינו, ודאי הלכו כולם עם תלית קטן. לא יכול להיות שקורח לא הלך עם ציצית. ואם הגמרא אומרת שציצית מגינה, ואפילו בשעת עידנא דריתחא, הרי הקדוש ברוך הוא כעס מאוד, הלכו נגד משה רבינו, נגד אהרון, מי אתם בכלל? כולם קדושים, ובתוכם השם, משה רבינו הולך לדתן ואבירם, אומרים לו לא נעלה, לא באים אליך, לא רוצים לדבר איתך. משה רבינו עובר, אפילו לא קמו לכבודו, כובד התוארה. אפילו שמשה רבינו לא מתאים להיות נאמר וואן, אבל תלמיד חכם, עובר תלמיד חכם, צריך לקום, נשארו לשבת, אי אפשר להבין מה שהולך כאן. עידנא דריתחא היה עד השמיים. איך אתה לזכות לא הצילה? דיברנו על זה לגבי המעפילים בפרשת שלח. אחרי שמשה רבינו מודיע להם, נחזור בקצרה לנקודה הזאת, אחרי שמשה רבינו הודיע לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מסכים, לא נכנסים לארץ ישראל, 40 שנה במדבר, מי שלא רוצה להיכנס, יחיה פה, הכל בסדר. וישכימו בבוקר, ותפסו את הראש, מה אנחנו משוגעים 40 שנה פה? רואים את ארץ ישראל, נער הירדן, רואים את ארץ ישראל מרחוק. מה, אני נשאר פה? מתחרטים, סליחה, מכילה וכפרה, נכנסים. המעפילים עולים הנאוף לברגל למעלה לברגל. אומר משה רבנו, לא, 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 הקדוש ברוך הוא לא איתכם. אל תלכו, היא לא תצלח. תשארו פה, הלכו ונהרגו. למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התשובה שלהם? אומרים המפרשים, חזרה בתשובה, דיברת לשון הרע, אתה חוזר בתשובה. אבל אם זלזלת במשהו, לא תהנה ממנו. הפכת את ארץ ישראל לארץ רעה, אוכלת יושביה, מבצרים, ענקים, פירות משונים, הכל דפוק, הכל... חזרת בתשובה, זה בסדר. אבל מארץ ישראל לא תהנה. למה? זלזלת בה. אם זלזלת במשהו, אתה לא תהנה ממנו. דיברנו על דוד המלך, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. למה? כי הוא חתך את הכנף של המעיל של שאול. זלזלת בבגד, לא תהנה ממנו. ויחסו בבגדים ולא יחם לו. כך אומרת הגמרא בברכות צריך בית עמוד בית, וגם בסותם. קורח מתחיל בוויכוחים הלכתיים לעשות צחוק ממשה רבנו ולשבור את האוטוריטט. לובשים כולם בגד תכלת ושואלים האם צריכים פתיל תכלת? ומשה רבנו, מה זה משנה הצבע של הבגד? החוטים צריכים להיות לבן ותכלת, פתיל תכלת. הוא אומר, כן, הפתיל תכלת מזכיר לנו את הרקיע ואת השמיים, אבל פה כל הבגד כחול. אם כל הבגד כחול, לא צריך חוטים. ומשה רבנו, מה זה קשור לצבע של הבגד? אדום, כחול, ירוק, שחור. זה בכלל לא משנה. ארבע כנפות, צריך חוטים. והפתיל תכלת הוא זה שמסמל. התחילו לצחוק, לא הגיוני, מה פתאום? צחוק, זה טעות, זה שטויות מה שאתה אומר. זלזלו במצווה ציצית. זלזלת במצווה, לא תהנה ממנה. הציצית, הטליסקוטון שהיו, שהלכו, היו יכולים להציל אותם. היו בהחלט יכולים להציל אותם. אבל כשאתה זלזלת במשהו, גרים גשצת, ומתשצת, עוד מיסאחתן, שלחץ גמחת, לא תהנה מזה. זלזלו בארץ ישראל, לא נרסים לארץ ישראל. זלזלת בבגדים, לא תהנה מהם. זלזלת בציצית, לא תגן ותציל אותך. מוסיף אחרי זה, אומר החופץ חיים בחלק ב', עוד נקודה אחת אומר החופץ חיים. המאיר של אהרון הכהן, הפעמונים, באים לחפר על לשון הרע. הפעמונים מצלצלים לשון הרע. איך לא חיפרו על הלשון הרע של כוח ועדתו? אותו דבר אומר החופץ חיים. הם זלזלו באהרון הכהן. אתה לא כהן גדול, כל העדה, כולם קדושים, ומדוע תתנשאו, לא אתה משה רבינו, וכהן גדול הוא לא כהן גדול, ומישהו אחר צריך להיות. זלזלת בכהן גדול, המעיל שלו לא יכול לחפר לך. אומרת המשנה, אל תהי בז לכל אדם, כי אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. העניין הזה בכלל לזלזל במשהו, לזלזל בבן אדם, או לזלזל בדבר מסוים, זאת לא התנהגות של אדם ירא שמיים. אדם ירא שמיים יודע לכבד כל אחד. אתה יכול להעריך אותו יותר, אתה יכול להעריך אותו פחות, אל תזלזל. הזלזול, הליצנות, לצחוק מבן אדם או לצחוק ממשהו, אל תיבז לכל אדם, כי אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. הזלזול הזה גורם שאתה בעצם תסתרך פעם אותו ולא תוכל ליהנות ממנו כי זלזלת בו. לכן המעיל לא חיפר לקורח, והציצית לא הגנה עליהם, ונפלו כולם לתוך האדמה, ולא נשאר מהם שום דבר, וזה מה שקרה מקורח וכל הדתו. עוד מילה אחת. הם נפלו חיים שעולה. למה צריכים להישאר? והוא חי מתחת לאדמה, והגמרא בעין דלת עמוד א' ובבשר אומרת, שכל ראש חודש שומעים במדבר סיני, באיזה מקום שמים את האוזן, משה אמת ותורתו אמת. כל ראש חודש. עד היום. גמרא מספרת על, 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 על תנא אחד שעבר במדבר סיני, ופגש ישמעאלי. אמר לו ישמעאלי, בוא תשים לך חתיכת בגד לך על האוזן, ותשים פה על הרצפה ותשמע אותם. הוא שם על הרצפה במדבר סיני באיזה מקום שהישמעאלי היה עובר שם עם הכבשים ושמע, הוא שמע שהם צועקים, משה אמת ותורתו אמת, כל 30 יום מתגלגלים בגיהנום, וחוזרים בחזרה וצועקים משה אמת ותורתו אמת. וירדו, חיים שעולה, לבנדיק רונטר גפלן. למה צריך את הלבנדיק? הם כפרו בעצם בתורה מן השמיים. משה רבינו לא המנהיג, אבל הוא קיבל תורה, זה הוא עצמו, זה לא מהתורה. שברו את כל המוסכמות. כדי שיהיה להם כפרה, הם צריכים לחזור בתשובה. אם הם ימותו ויפלו פנימה, אין להם חזרה בתשובה עולמית. אבל ברגע שירדו חיים שאולה וצועקים משה אמת ותורתו אמת, יכולים לתקן את כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם, על זה אפשר לתקן. ולכן עשה איתם הקדוש ברוך הוא חסד, כדי שתצעקו תמיד משה אמת ותורתו אמת. הברוך הזה של קורח גרם עד היום לברוך גדול. הרבה מאוד אנשים, נדבר על אנשים שהם מסורתיים, יש להם בעיה עם התלמוד מהשמיים. עד היום, אתה פוגש בלבטים, אנשים מסורתיים, אנשים דתיים קצת, מניח תפילין כל בוקר, בעלי בית הכנסת כל שבת. אדם שומר קצת, לא מדבר על אדם שלמד בישיבות, לא מדבר על אדם שאין לו מושג בכלל מהתורה. אנשים בלבטים, מסורתיים, ספרדים, אשכנזים, קצת בית הכנסת, קצת תפילין, מסורת, יש יורצייט, הוא מגיע, אנשים שקשורים לבית הכנסת, פחות או יותר. חמישה חומשי תורה מהר סיני בטוח, והתלמוד, זה רבנים כתבו, זה לא מחייב. נשבר האוטוריטט של תורה שבעל פה מן השמיים, מאז קורח עד היום. הוא ממשיך ליצוק משה אמת ותורתו אמת. מה זה תורתו? תורה שבעל פה. זה לא מתקן. נשבר פה איזשהו אוטוריטט. המרגלים שברו את הקשר לארץ ישראל. זה שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ, עד היום הקשר של עם ישראל לארץ ישראל לא מספיק כמו שצריך. דיברנו על זה בשורים הקודמים, רוב עם ישראל לא גר בארץ ישראל כבר 2,000 שנה. עכשיו עם מדינת ישראל לאט לאט מתקרבים אחרי 2,000 שנות גלות. אין עוד עם בעולם שרוב התושבים שלו לא גרים בארצו. איפה שמענו דבר כזה, הצרפתים, האנגלים, האמריקאים, הרוסים, כולם גרים במדינתם וקצת בכל העולם. היהודים בכל העולם וקצת בארץ ישראל. הקמת המדינה, 800,000, אחר כך 2 מיליון, ו3 מיליון, ו4, עכשיו 6, 6.5, ברוך השם, כן ירבו. המרגלים מתו. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, אבל נשבר הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. קורח נפל באדמה, אבל נשבר האוטוריטט של תורה מן השמיים. משה אמת ותורתו אמת, אבל זה לא עבר כמו שצריך. ישנם דברים שבן אדם עושה, בפרטי, אפשר לתקן. הוא מקפיד על זה יותר, הוא מקפיד על זה פחות, הוא מתחזק, הוא מקפיד יותר, בקשרות, בצניעות, בתפילה במניין, שנים מנחה מעריב בבית, הולך למנחה מעריב לבית הכנסת, נשאר לשיעור, יש משנה ברורה שהרב נותן במנחה למעריב, מתחזק. ישנם דברים שבן אדם טועה בהם, וזה עובר הלאה ולא ניתן לתיקון. הארץ ישראל והתורה מהשמיים נפגעו. וגם בפרטי לפעמים אדם טועה במשהו, וזה עובר הלאה וכבר לא ניתן לתיקון. איזה הנהגה, איזה השקפה, איזה מבט, לא ניתן. תפקיד שלנו להיזהר בחינוך, בדברים שאנחנו מדברים, שלא יצא מחוץ ממה שאנחנו אומרים, איזושהי השקפה לא נכונה, איזשהו כיוון לא נכון, וממילא זה עובר הלאה, וקלקלנו, ואתה כבר לא יכול לתקן. על ידי שנתחזק בארץ ישראל, נשבור את מה שהמרגלים שברו. על ידי שנתחזק באמונה שמשה אמת ותורתו אמת תורה מן השמיים, נתקן את מה שכוח ועדתו קלקלו. נזכה יחד לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.